שיעור אחרון בזמן באמונה, מחר יש חתונות, יש שתי חתונות. בעזרת השם נגמור היום פרק ת', באורות התורה, ויהיה לנו כדי לסיים את הספר פרק י', פרק י' א' ופרק ה'. זה שלושה פרקים שעוד לא למדנו. אנחנו נתחיל בפרק י' א', אחרי כן נעבור אולי לפרק ה', ואחרי כן אולי לפרק י', נראה. ואז בזה אנחנו נעבור לקרוא על כל ספר אורות התורה, ואז אהרון יוציא ספר על זה, כן, אהרון מסכם את כל השיעורים כבר משנה שעברה. טוב, פרק ת', סעיף י' ג'. הסעיף הזה הוא סעיף שאני לא יודע איך ליישם אותו. קודם כל הוא לא פונה אליכם, הוא פונה אליי יותר. ואני באמת לא יודע, אני לא מכיר אני אוכל לקרוא את מה שכתוב כאן ברב, אבל אני לא כל כך מבורר אצלי איך זה בפועל קורה הדבר הזה, שמה שכותב הרב בסעיף י"ג. אז בואו נראה. לפי דרך המעיינים הרוחניים בסדר לימוד ההלכות, שלא להיות עסוק בהוויות הסוגיות כי אם בהלכה ברורה, על כן הרבה בהקדמת חובות הלבבות לאורות, שדרך הראשונים היה להוקיר מאוד את איתם מלעסוק בפרטי השאלות המעשיות, שיננו את דברי הקבלה ושמו עיקר עיונם בכללות העבודה וטהרת המידות והדעות, כשהנדרש להם לברר עניין מעשי מסופק וראו אותו בתכלית הקיצור על פי היסודות שהיו בידם. ואם היה הדבר נוטה לכאן או לכאן, החליטו על פי רוב דעות. וכן הרמב״ם שציווה לתלמידו באיגרתו שכשיגבע ישיבה יעסוק בחיבורו משנה תורה וחיבור עריף, ורק שיהיה להם ספק יכריעו על פי התלמוד. לא צריכו כלל, לא צריכו לדאוג כלל שהם לא יוכלו ללמוד דבר מדבר, כי הישרת השכל הבאה מההשכלה הגבוהה אשר ממעיין יראת השם הבהירה מיישרת את הספרה עוד יותר מהעסק בפרטי ההוויות. אך אותם שלא באו לידי מידה זו ליישר את שכלם על פי העיונים העליונים, הם צריכים יותר לעסק הפרטי של ההוויות, כדי שיוכלו לדון בלימוד דבר מדבר. וכן צריך זה כל אדם בעת ילדותו. אבל תלמידי חכמים זקנים שירצו לשום עמלם בהשכלה העליונה של זיכוך הדעות והמידות, הם צריכים להיות גיבורים בשינון ההלכות על פי המקורות היותר ברורים, ולא לעסוק כל כך בדקדוקים פרטיים שנשמתם הגדולה תרגיש אז מחוב עצום של צער הקטנת מאורותיה. וברור הוא שאם הבקיאות והחזרה התדירה בדברי ההלכות הפשוטות ולפעמים גם כן עיון ההלכה כדי שלא יתשתש אצלם סדר מסע ומתן הלכתי על ידי העיון הפנימי ויושר הספרה שבהשכלות האלוקיות, יעלו במעלה גדולה ביושר העיון של ההלכה עד שיזכו תמיד לכוון הלכה ברורה ובכל מקום תהיה הלכה כמותם כי השם עימם. מה כתוב כאן בסעיף הזה? המקורות לסעיף הזה זה דברים שכתב חובת הלבבות ודברים שכתב הרמב״ם לתלמידו. אז כנראה סבר הרב שבעל חובת הלבבות ככה הוא קיים בעצמו, הוא היה מסוג הזה של תלמידי חכמים שהוא מדבר עליהם בסעיף הזה. יכול להיות שגם הרב כתב שגם הרמב״ם היה מהסוג של התלמידי חכמים מהסוג הזה, למרות שאני לא יודע, כי באופן פשוט הרמב״ם בוודאי רוב תורתו הוא התעסק בכתיבת פירוש המשנה ובכתיבת היד החזקה, נכון? הוא כתב גם את המורה נבוכים. אבל מה הכוונה של הרב? האם הכוונה של הרב שהרמב״ם את רוב זמנו השקיע במורה נבוכים ואת היד החזקה הוא עשה משהו מהצד? אז נראה לי שהכוונה של הרב היא שיכול להיות שהרמב״ם עצמו הוא באמת מסר את הנפש בשביל כל הדורות, והוא כתב את היד החזקה, והוא בעצמו לא נהג, כמו שכתוב כאן בסעיף. רק הרמב״ם אומר, אני עושה את הדבר הזה, אני מוסר את הנפש, אני עושה את התהליך הזה של מה שהוא קורא לזה, הקטנת מאורותיה, כן, אני מוכן, למרות שיש לי נשמה גדולה, להצטער ולעשות את העמל הזה של לימוד הבעיות הוואי ברבא, ולימוד התלמוד, ודרך זה להגיע לפסיקת כל ההלכות, אני עושה את זה בשבילכם, בשביל האחרים שלא תצטרכו לעשות את הדבר הזה. אתם, אחרי שאני עשיתי את החריש הזה, ואני מביא לכם תורה מאוד ברורה, אז מי שיש לו את המדרגה הזאת, שהוא יוכל להגיע, מה שהתלמוד מביא אותו, הוא יוכל להגיע דרך העיונים העליונים, אז שיתפלל לעיונים העליונים. אבל הרמב״ם עצמו יכול להיות שהוא לא עשה את הדבר הזה, אבל הרב מביא את הרמב״ם כמקור, מצד מה שהרמב״ם כותב לתלמידו, כותב כאילו למה הוא עשה כל כך את התורך הזה של משנה תורה, כדי שיהיה אפשרות לתלמידי חכמים להאחז במשנה תורה, ולהתפנות ללימוד התורה בצורה אחרת. כן, זה מה שאני מבין, שתי המקורות שמביא הרב. ומה הוא מביא? הוא אומר, אין ספק, שכולם יודעים שהתורה יש לה לבושים שונים. וכולם יודעים את הדבר הזה שהתורה היא הוראה שגם מורה איך רצון השם יתממש בהופעה בעולם הזה. וכולם יודעים בדבר הזה שיש חשיבות שהאדם ידע בסופו של דבר מה החוכמה האלוקית אומרת, איך לנהוג בעולם המעשה. ונראה גם כאן בכל הפסקה הזאת שיש חשיבות לדעת הלכה, כלומר יש חשיבות שאתה תדע בסופו של דבר להורות הלכה, ושתהיה מסוג תלמידי חכמים שיהיה הלכה כמותו, שיהיה הלכה כמותך, כן, כמו שהוא מביא לגבי מה שחזל אמרו על דוד המלך, שכשמתארים את דוד המלך הוא מתאר אותו דואג האדומי לפני שאול והשם עמו. אומרים חז"ל, מה זה והשם עמו? דוד המלך הלכה כמותו בכל מקום. אז שואל הרב כאילו איזושהי שאלה נסתרת פה, איך יכול להיות שדוד המלך השם עמו הלכה כמותו בכל מקום? הרי דוד המלך, אנחנו מניחים שדואג האדומי או אחיתופל או היו תלמידי חכמים אחרים שהם היו יותר פנויים ללימוד הוויות הווי ורבה, הם היו עסוקים יותר בהוויות הבאי ברבה, והם היו יותר למדנים, הם היו יותר דקדקנים, היו יותר פלפלנים, אז למה לא היה לך כמותם? למה היה לך כמו דוד המלך? דוד המלך הוא גם בוודאי הקדיש המון המון זמן לענייני הממלכה, לצרכים הממלכתיים, וגם חז"ל מתארים דוד המלך שבלילה הוא עסוק בעבודת השם, בזמירות ותשבחות, באמירת תהילים, בהתבוננות, ביראת השם, ובזה. אז איך דוד המלך פתאום הלכה כמותו? אז זה מה שהרב מביא, שדוד המלך כנראה זה היה אחד הדגמים, שהוא בסופו של דבר בשאלה הזאת, מה תהיה ההלכה למעשה, אז דוד המלך יכול להגיע להלכה למעשה, לא מחשב, לא שכל איך לתרגם את הדברים באופן מעשי, אלא שכל מופשט של הרעיונות, של האידאות. אחרי כן, אם ניקח את הלב, את החוויות, את הרגשות או את המידות, אז אתה צריך להתבונן, מהם המידות האלוקיות, ואז אתה צריך להגיד, כמו שיש מידת הרחמים של הקדוש ברוך הוא, אתה צריך להופיע את מידת הרחמים בחיים שלך, כן? אז זה גם דבר מאוד מאוד כללי, אבל זה כבר דבר שהוא מידה, שהיא כבר קשורה לאיזשהו לבוש מסוים, להנהגה מסוימת של הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, ואיך אתה לומד ללכת בדרכיו של הקדוש ברוך הוא. ואחרי כן יש להבין את הרעיונות של ההלכה ואת המקורות של ההלכה ואיך לפתח את ההלכה ואיך ללמוד את התורה בצורה של ג' מידות שהתורה נדרשת ואיך לדמות מילתא למילתא, זה כל זה מדרגות שונות של כוחות החיים השונים איך שהבן אדם מופיע את שבהם צריך להופיע את התורה. ואין ספק שהאדם צריך להופיע את התורה בצורה שלמה. להופיע את התורה בצורה שלמה זה להופיע את התורה בכל הלבושים השונים. השאלה היא, כן, איך אתה עושה את הדבר הזה? במה אתה משקיע? במה עיקר המאמץ שלך? אז בא הרב ואומר, כיוון שאנחנו מאמינים שהאמת של התורה, האור של התורה בכל המקומות, זו אותה אמת, זו אותה אחדות. וכיוון שאנחנו מבינים את הדבר הזה שבעצם גם ההוראה למעשה היא נובעת מהרעיונות המאוד מאוד כלליים, כן, המאוד מאוד מאוד כלליים, אלא מה? שאדם קשה לו לעשות את הדילוג הזה. אתה לא יכול ללמוד משהו בדברים אלוקיים ומזה להורות הלכה למעשה. הפער הזה, הקפיצה הזאת, אתה צריך לעשות את זה בדרכי הלימוד הנורמליים, בדרכי הלימוד העיוניים. ולכן, בלי החידוש הזה של הרב, היינו אומרים, בסדר, עם כל הכבוד לזה שאתה רוצה ללמוד, להתבונן על האור האלוקי, אתה רוצה ללמוד את החוכמה האלוקית, אתה רוצה ללמוד את המידות האלוקיות, אתה רוצה ללמוד דברים מאוד מאוד כלליים, אבל כשאתה עובר להלכה למעשה, אז אתה צריך לעבור לשפה של ההלכה למעשה, וההלכה של ההלכה למעשה היא בנויה על זה שיש הלכות, ובהלכות האלה יש מסע ומתן, והתפתח התלמוד, והתלמוד הזה הוא הבית מדרש שדרכו נולדו כל ההלכות, זה היה דרך יצירת ההלכות, אז זה גם הדרך להכריע את ההלכות האלה, זה גם הדרך להשקיע באיך אתה מגיע להכרעה הלכתית, וזה מה שאנחנו עושים, אנחנו אומרים, לא יכול להיות דרך של הופעת הלבוש של התורה בצד המעשי בזה שאתה פתאום תלמד דברים שמופשטים מאוד, כי יש כל כך הרבה מדרגות וכל כך הרבה השגות שיש פה איזושהי קפיצה שהיא עלולה אתה עלול לטבוע, אתה עלול לבלבל, אתה עלול בסופו של דבר להטעות את עצמך ואחרי כן גם להטעות בהלכה. ככה אנחנו, זה מה שאנחנו רגילים, אנחנו באים ואומרים אדם רוצה לפסוק הלכה, אז הבסיס של לימוד ההלכה, של פסיקת ההלכה, זה שתבין איך נאמרה ההלכה, וההלכה הזאת באופן פרטני, על מה היא נאמרה, איך למדו אותה, מה היו המחלוקות המעשיות, מה הנפקמינות שיכולות להיות. אתה צריך לעשות את כל המקרים, את כל האפשרויות, ולהוציא דבר מתוך מדבר, וככה להריח להכרעה, זה מה שאנחנו רגילים. זה צורת למידת התורה. אז אנחנו לא נשארים רק בפסיקת ההלכה, אנחנו מרחיבים את החוכמה שלנו, אנחנו מרחיבים את הידע שלנו, אנחנו מרחיבים את יכולת הניתוח שלנו על ידי זה שאנחנו מבינים את המקורות של ההלכה, וזה צורת ההרחבה. האם זה ההרחבה הכי גדולה שיש בתורה? לא, אנחנו יודעים שיש בתורה הרחבה עוד יותר גדולה, ולעבור מההוראה המעשית להוראה המידותית, ולעבור מההוראה המידותית להוראה של על מה לחשוב, על מה להתבונן, על המחשבות בדבר האלוקות, מחשבות בדבר העולם. זה אנחנו יודעים את הדבר הזה, אבל אין לנו דרך אחרת, ואנחנו אומרים אנחנו מרחיבים את החוכמה שלנו, את חוכמת התורה שלנו, את ההתבוננות שלנו מלמטה, ולאט לאט אנחנו הולכים ומרחיבים את המחשבות שלנו. בא הרב ואומר, אבל אין מה לעשות. באו גדולי הדורות ואמרו, אנחנו לא אגרה. יכול להיות שיהיה איזה מוח פעם ב, לא יודע, בכמה דורות של אדם, שיש לו מספיק זמן, יש לו מספיק כוחות נפש, יש לו מספיק כישרון, שהוא יכול, או אני יודע מה, כמו רב חיים נאיבסקי, כמו, אני יודע מה, כמו הגר"א, שהוא, המוח שלו, כן, הקדוש ברוך הוא נותן מוח כזה, שיכול להכיל את הכל, וזה לא אחד על חשבון השני. הרב בתאר פה את הדבר הזה שזה לא יכול להיות, שחובת הלבבות והעם בעצם אמרו, לא יכול להיות, לא יכול להיות כזה דבר, למה לא יכול להיות? גם אם תהיה אגרה, גם אם תהיה רב חיים קנייבסקי, האין סופיות שיש בעושר ובמחשבות שיש לך בדבר הרעיונות האלוקיים, בדבר המידות האלוקיות, זה דבר שהוא כל כך אין סופי, שאפילו אם תהיה אגרה, אתה אף פעם לא תגמור. רחבה מני ים, זה אין סוף. ותמיד אתה תגיד, אתה תדע את הדבר הזה, שאתה יכול עוד ועוד 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 ועוד. ואז, הרב מצייר את זה בצורה כזאת, שאין לך ברירה. אתה חייב להכריע, האם אתה מקדיש את הכוחות שלך לתחום הזה יותר, או אתה מקדיש את הכוחות שלך לתחום הזה. אז בסעיף הזה יש פה הנחת יסוד כזאת, שמצד אחד, אדם לא יכול לבוא ולהגיד, אני אהיה אדם, שלא מתעסק בהלכה. כאילו, אני הייתי אומר, בסדר, אין מה לעשות. אז התורה, מיני ומיני התקלס אליה, יהיו סוגי תלמידי חכמים שהם יהיו עסוקים ברעיונות מופשטים, יהיו תלמידי חכמים שיהיו אנשי ההלכה, וביחד תורת השם תתברר בעולם מה כל כך זה. אבל הרב אומר לו, זה לא ככה. הרב אומר, אני צריך תלמיד חכם שלם. וכדי להיות תלמיד חכם שלם, לא יכול להיות תלמיד חכם שהוא רק עסוק בתורות אלוקיות. לא יכול להיות תלמיד חכם שהוא רק עסוק בלמעשה. כן? ולא יכול להיות תלמיד חכם שהוא עסוק בכל הדף, שיש לו את הכוחות האלה, שהוא עסוק בכל החלקים של התורה, וזה לא אחד מצרני לשני. לא. כמו שאומר, כן, מה זה מה שהביא לנו הרב כאן, את הדוגמה, אני לא יודע אם זה, בדברי הרב זה נראה שהבעיה היא לא רק בעיה טכנית, אלא זה בעיה יותר רוחנית. ככה אומר, שהם צריכים להיות גיבורים בשינון ההלכות, על פי המקורות היותר ברורים, לא לעסוק כל כך בדיוקים פרטיים, למה? שנשמתם הגדולה תרגיש אז מכאוב עצום של צער הקטנת מאורותיה. זאת אומרת, זה הרב מביא פה את כן, את הנקודה הראשונית הזאת של שהקדוש ברוך הוא ברא בהתחלה את שתי המאורות, כן, את המאור הגדול, את השמש ואת הירח כמאורות גדולים, ובסופו של דבר העולם הזה לא היה ברירה, והיה צריך גם למעט את האור, והירח הלכה ומייתה את עצמה, אבל היא מאוד מאוד הצטערה. כלומר, אומר הרב את זה כמשל או כדוגמה לזה, שתמיד העיסוק בהוצאה לפועל של האור האלוקי בפרט מסוים, זה איזשהו דבר שיש בו מכאוב, שיש בו ויתור על השוטטות הזאת, על האינסופיות הזאת, על היכולת כן, להתעסק עם האור לא הקטן, אלא עם המאור הגדול. עם המאור הגדול. ולכן, אומר הרב, המניעה שלהם, אני יותר מאשר היא מניעה שהאדם הוא מוגבל ואין לו זמן להכיל את כל העושר של התורה בפרק חיים שיש לו, ולהיות גדול בכל דבר ודבר ודבר, אלא זה יותר בנייה נשמתית כזאת. שהתהליך של הצמצום הזה הוא תהליך שיש בו בעצם איזשהו דבר שהוא גורם להשקיע המון אנרגיות מבוזבזות, כאילו המון אנרגיות של כאב. אנרגיה של כאב זה אנרגיה שהיא שבאיזושהי מידה לא הייתי אומר מבוזבזת, אבל כן, לא מפיצה את האור, לא מגדילה את האור. אז הרב בעצם מה שהוא אומר בסעיף הזה, הוא אומר כזה דבר, יש סוגי אנשים שכנראה הם נולדו עם נשמה גדולה כזאת, שאז הם צריכים להיות בנויים בצורה כזאת שהם לא בכלל, הם לא מתעסקים בהוויות הבית ורבה, הם לא משקיעים, הם הוא אומר את הדבר הזה, הם צריכים בהתחלה ללמוד הוויות הבית ורבה, ללמוד הוויות הבית ורבה, להכיר צורת הדשמטה, להבין איך הדברים נלמדים, כן, איך הדברים מתבררים, שיהיה להם את השפה, שיהיה להם את השפה הזאת של איך הדברים, איך החוכמה ואיך כן, חכמים תקנו דברים והוציאו דבר מתוך דבר, ואיך הם למדו ב-13 מידות שהתורה נדרשת, הוא צריך להכיר את הדבר הזה, ואז הוא צריך לעזוב בעצם את כל המסע ומתן של בית מדרש החזלי, לא להשקיע כל הזמן בהמשך הבירור של הוויות הבית רבה, אבל מה מצד שני לאחוז בזה שאתה יודע את כל המסקנות, את כל פסקי ההלכות, כן, או בצורה של רמב״ם או בצורה של ריף, כן, זה היה הסיבה לכתיבת כל החיבורים האלה, כדי שיוכלו להיוולד סוגי תלמידי חכמים שהם פנויים לעיסוק באידאות האלוקיות, ברעיונות האלוקיים. ויש פה איזה משהו יש פה משהו שאני קשה לי, כי הרב אומר, איך הם יפסקו? הוא אומר, הם יפסקו על פי רוב דעות. זה דבר שהוא מפריע לי, כאילו, זה לא דוד המלך, דוד, כאילו, לבוא ולהגיד את הדבר הזה, שאתה, יהיה לך סייעתא דשמיא, ואתה, ומכוח, עכשיו, מה החידוש של הרב? החידוש של הרב הוא, שאת אותם, את אותו פיתוח מחשבתי, את אותה תפיסת החוכמה האלוקית, שהיא תמונה בהוויות הביידר ורבה, היא עוד יותר תמונה בלימוד המושגים הנסתרים, ושבעצם בעומק, אתה בא ואתה אומר את הדבר הזה, שהפיתוח של החוכמה, של חוכמת האלוקים, של האדם שלומד את הדברים הנסתרים, יש בזה לא פחות מאשר החוכמה האלוקית שיש בהוויות הביידר ורבה. זה כולל בעצם את החוכמה הזאת, וזה מאפשר לך בסופו של דבר לכוון לאמיתה של תורה. אז הנקודה הזאת שהם פוסקים על פי רוב, אני לא מבין איך זה עובד פה. כאילו, מה היחס בין זה שהם, יש להם את החוכמה והם יודעים לכוון לאמיתה של תורה, לבין זה מה שהוא אומר, לא, הם הפסקו על פי רוב דעות, זה קצת תרתי דסתרי. אין לי יישוב לאיך שהרב מצייר את זה בצורה הזאת.
מה זה אומר לפסוק על פי העיסוק הפנימי?
מה?
מה זה אומר לפסוק על פי העיסוק הפנימי?
הוא לא אומר לפסוק על פי העיסוק הפנימי.
לא,
הוא לא אומר לפסוק על פי העיסוק הפנימי.
הם יודעים איך לפסוק.
הוא אומר שיש להם את עשיית הדשמה, ויש להם את החוכמה, ואת התן בליבנו בינה, שאתה בסופו של דבר פוסק הרבה פעמים, צריך להכריע איזה סברה היא הסברה המרכזית, איזה דעה היא דעה מרכזית, איזה דבר הוא ראוי להתקבל במנהג ישראל, איזה דבר ראוי לגזור, לחשוש, לא לחשוש, זה, יש להם את זה. מכוח הלימוד של החוכמה הפנימית הזאת. לא שהוא אומר שהוא יחשוב מה זה מידת הרחמים, מה זה ימין, מה זה שמאל, וזה, ואז יגיע לאיזו שאלה הלכתית, ואז הוא, אני יודע מה, על פי זה יכריע. לא זה הכוונה, כן? אלא הכוונה היא שזה שנבנה בו התורות, החוכמה הזה, זה גם יביא אותו שגם כשהוא יתעסק בעיסוק המעשי, הוא יהיה לו את הכיוון, כן, את הדבר הזה של לדעת לכוון מה איזה דעה היא מרכזית, איזה דעה היא באמת צריך לחשוש לה, לא צריך לחשוש לה, כמה להחמיר, כן, זה מה שאני מבין. ועכשיו הרב אומר, עכשיו הרב בא ואומר, הרב אומר כך, יש אנשים שהם סוג נשמה כזאת, ויש, אומר הרב, וזה איך שאני מבין, הרב אומר את זה באיזושהי מידה כקריאה לזה, אם הייתי מחפש פסקאות ברב שהרב פורץ דרך או מחדש מה זה תורת ארץ ישראל, הייתי אומר שאולי זה סוג פסקה כזאת, שהרב בא ואומר, בעצם כל תלמיד חכם הוא צריך להיות בנוי בצורה כזאת שהוא בילדות שלו או בתחילת החיים שלו הוא מתעסק בעיקר בבעיות הבית ורבת, אבל ככל שהוא הולך וצומח אז הוא צריך להפסיק להיות מגיד שיעור בהוויות הבאי ורבה, והוא צריך יותר ויותר להתעסק בדברים פנימיים, ולא להשקיע את כל הכוחות שלו בהוויות הבאי ורבה. זה מה שהוא אומר. זה מה שעברתי, שהפסקה הזאת לא מדברת אליכם, הפסקה הזאת מדברת אליי. שתפסיק להיות רם בישיבה, תפסיק להתעסק עם הלמדנות. בסדר, נכון, אתה לא יודע את כל השס בלמדנות הזה, אבל אתה גם לא יודע הרבה דברים עוד יותר חשובים. אז אין מה לעשות, כן? תתפתח קצת, תצמח קצת, כן? תפרח קצת. אז זה, ואתה, זה שאתה יכול להישאר בלמדנות זה, כנראה אתה לא, אין לך נשמה גדולה כזאת, שאתה, זה, ואתה לא מרגיש כבוי בזה, אתה לא מרגיש שמחאוב מזה, אתה כל פעם מבסוט. וזה, אז הרב כאילו פונה פה, התלמיד החכמים זקנים, צריכים לשים עמלם בהשכלה העליונה, זיכוך הדעות, זיכוך המידות, כן? אז זה בעצם מה שאומר לנו הרב. אז נקרא עכשיו את הסעיף, אחרי שנתנו בעצם את ה... אמרנו את הנקודות שנראה לנו, איך שהרב בונה את הדברים, אז רק נקרא עוד פעם את הסעיף, ונראה שאנחנו באמת מבינים משפט אחרי משפט. מה?
אתה אמרתי למה הסעיף לא נמצא בפרק על תורת ארץ ישראל?
בסדר, זה לא ממש הוא אומר תורת ארץ ישראל. הוא לא קישר את המפורט הזה. אני כאילו אומר שכן היינו מחברים את זה לתפיסה הזאת. כן. המקורות שלו זה חובת הלבבות שהוא היה באירופה. כן.
הרמון עצמו כותב ש... לאדם ילמד בהתחלה שליש, 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 ובסוף כל ימר יהיה בתלמוד, לא?
זה כשהוא מביא את הגמרא בקידושין. אבל באיגרת עוד יותר גם, שנכון, הרב מביא פה את זה שמה שהוא כותב לתלמידו, אבל יש איזו איגרת נוספת שהרב כותב, כי הרי מאוד צעקו על הרמב״ם. זה היה אחד הדברים שמאוד התפלסמו, הלכו נגד הרמב״ם, איך אתה... עריף עוד מילא הוא כתוב על התלמוד, אבל אתה הרמב״ם שאתה כתבת יצירה מנותקת מהתלמוד, אתה תגרום לדבר הזה שלא ילמדו תלמוד. אז הרמב״ם הגן על עצמו, הוא אמר לא, אני כתבתי את זה רק למי שאין זמן, ומי שיש זמן ודאי אני לא התכוונתי שיעזוב את התלמוד. אז זה לא כמו הכיוון של מה שהרב אומר כאן. כן, יכול להיות שהרמב״ם אמר את זה רק, הרמב״ם אמר את זה רק כמגננה או משהו כזה, אבל טוב. אז נקרא את מה שכאן אומר הרב עוד פעם, נקרא רק משפט משפט, נראה שאנחנו באמת מבינים את מה שהוא אומר. לפי דרך המעיינים הרוחניים בסדר לימוד ההלכות, שלא להיות עסוק בהוויות הסוגיות, כן, הוא לא להיות עסוק בכל ההשתלשלות, איך הסוגיה התהוותה, מה היה המקורות שלה, איך דימו מילתא למילתא, כי אם... להיות עסוק במסקנות, בהלכה הברורה שעולה מהסוגיה. ושאת החלק הזה בוודאי גם התלמיד חכם שהוא מעיין רוחני, הוא לא יכול לעזוב. כלומר, כל תלמיד חכם צריך להיות בצורה כזאת שסולם מוצב ארצה. ואם אין לך סולם מוצב ארצה בצורה כזאת שאתה יודע הלכה, אז הראשון מגיע השמיים לא יעזור לך. כן, זה תנאי בסיסי. כמה אתה מתעסק דרך, אני מסתכל, אנחנו מסתכלים כאילו על התורה כאיזשהו סולם, שהוא מתחיל מהמוצב ארצה, ראשון מגיע השמיים, ואתה צריך לעלות בכל השלבים. אין, זה לא זה שאתה יש לך נגיד 100 שלבות, 100 שלבים, אז אתה עוסק בחמש שלבים התחתונים, כן? ואתה יכול לעסוק ב-20 השלבים העליונים. אין דבר כזה. אני מסביר לעצמי, ואני ככה בדרך כלל מבין, שאין דבר כזה. אתה צריך לעסוק מלמטה עד למעלה, ואין דילוגים. אתה צריך לעבור את כל השלבים הזה. בסדר, אם תגיע, תגיע, לא תגיע, לא תגיע. אבל הדרך היא מלמטה למעלה. אבל הרב אומר לנו, כאן לא ככה. יש באמת המעיינים הרוחניים האלה, שהם יתעסקו בהלכה הברורה, שזה נגיד חמש שלבים התחתונים ביותר, ואז ידלגו על ההוויות של הסוגיות, כן? ויתעסקו עם השלבים העליונים יותר. על כן הרבה בהקדמת חובות הלבבות להורות, שדרך הראשונים היה להוקיר מאוד את איתם, כלומר, להחשיב מאוד את הזמן שלהם, שהזמן שלהם בעולם הזה הוא מאוד מאוד מוגבל, מלעסוק בה בפרטי השאלות המעשיות, כן, לא לקחת כל סוגיה ונגיד, ואם יהיה מקרה כזה וכזה, כך וכך נפסוק, ואם יהיה כזה וזה, שזה ברור שכל הפרטי ההלכות המעשיות הן גם מבררות יותר גם את ההלכה הזה, אבל זה לא, לא. שיננו את דברי הקבלה, ושמו עיקר עיונם בכללות העבודה ותארת המידות והדעות. כן, מבחינת חובת הלבבות אני חושב שהדגש הוא לא כל כך לימוד הקבלה או לימוד החוכמה האלוקית, אלא יותר העיסוק במידות, כלומר זה שאתה נהיה עיר השמיים, כלומר זה עוד חידוש, זה עוד חידוש שאתה בא ואתה אומר שלא העיקר החוכמה, אלא העיקר זה זיכוך הלב, חובת הלבבות וברור הלבבות ותיקון המידות, שזה עוד דבר שהרב פה לא מרחיב אותו, כן, שזה, זה ככה אני הייתי שם את הדגש בחובת הלבבות, אבל הרב לוקח את זה פה מבחינת ההתבוננות על, כן, איך, מה היקרה של תורה. וכשהיה נדרש להם לברר עניין מעשי מסופק, בררו אותו בתכלית הקיצור, על פי היסודות שהיו בידם, ואם היה הדבר נוטה לכאן או לכאן, החליטו על פי רוב דעות, זה יערנו על זה שאנחנו לא כל כך מבינים את הנקודה הזאת.
זה... מה הבעיה שכולם שם פוסקים בגלל מה שהם למדו והם תוך
הישרה
של
ההשכלה
האלוקית, נכון?
אני לא מבין, אם הרב אומר, בהמשך הסעיף הרב יגיד, לא ככה, בהמשך הסעיף הרב יגיד שמי שלומד את הפנימיות יש לו יותר יכולת לכוון לסברה המדויקת והמאוזנת והנכונה, שיפסוק על פי זה, למה הוא פוסק על פי רוב דעות? לפסוק על פי רוב דעות זה נראה שכאילו אין לך דעה, אז אתה פוסק על פי רוב דעות, אני לא יכול לקבל את זה.
לא,
לפסוק על פי רוב דעות
זה יכול להיות גם על רוב הדעות של החכמים שישבו
עובדים. איך?
אותם חכמים.
כן.
לא, הבית מדרש שהוא מדבר עליו, אז רוב
הדעות. לא יודע. אני כאילו חשבתי שהוא רומז פה גם לשולחן אורך, שהוא פסק על פי רוב דעות אולי, לא יודע. על פי רוב הדעות של התלמידי חכמים
של...
יכול להיות, יכול להיות, אז אני מקבל את ההסבר שלכם. טוב, וכן הרמב״ם שציבה כאילו ולפי רוב הדעות שהיו שם יצאה הסברה אמיתית, כן, הם היו, זה היה דעה מאוזנת של, של, של אלה שהיה להם חוכמה עיונית, יכול להיות, כן, אז זה אני יכול יותר לקבל. שזה, אני מזדהה עם זה יותר. כלומר, זה עניין שלא הזדהיתי עם העניין הזה של פסיקה על פי רוב דעות. כן? וכן הרמב״ם, שציווה לתלמידו באיגרתו, שכשיקבע ישיבה יעסוק בחיבורו משנה תורה וחיבור הריב, ורק כשיהיה להם ספק, יכריעו על פי התלמוד. ולא הוא צריך לדאוג, עכשיו הוא אומר, לא הוא צריך לדאוג שכלל, שמה לא יוכלו ללמוד דבר מדבר. למה? כי הישרת השכל הבא מהמשכלה הגבוהה, אשר ממעיין יראת השם הבהירה, מיישרת את הסברה עוד יותר מהעסק בפרטיות ההוויות. אז למה צריך את כל ההוויות הוויים רבה? אם יש לך את הכביש שוקף הזה, הכל כך עליון, הכל כך יותר משובח, אז למה צריך את כל ההוויות הוויים רבה? טוב, זה צריך בשבילנו, בשביל האנשים הקטונים, כן? אך אותם שלא באו לידי מידה זו שאני תיארתי עד עכשיו, ליישר את שכלם על פי העיונים העליונים, אין להם כלים להגיע להישעת השכל על פי הכלים, על פי הנתונים העליוניים, כן? הם צריכים יותר לעסק הפרטי של ההוויות כדי שיוכלו לדון בלימוד דבר, מתוך דבר. זה אומר הרב, כן, זה דרך המעיינים הרוחניים. אחרי כן בא הרב ואומר, אני אומר לך משהו כללי לכל תלמיד חכם. וכן, צריך זה כל אדם, בעת ילדותו, הוא חייב את ההוויות הבידי הרב, אבל תלמידי חכמים זקנים שירצו לשום המלם בהשכלה העליונה של זיכוך הדעות והמידות, הם באמת הם צריכים לאחוז, להיות גיבורים. למה הם צריכים להיות גיבורים? כי ברגע שהם מתחילים להתעסק בזיכוך הדעות והמידות, אז כבר הם, כמו שאומר הרב, יש להם מחרוב וצער של הקטנת מאותיה. הגבורה תמיד עניינה להתגבר, זה הכוח של הצמצום, כן? הגדולה זה תמיד הכוח של הרחבה. הגבורה, תמיד שאומרים לך את הגבורה, זה כוח של היכולת לצמצם, לצמצם את האור, כן? להיות גיבורים בשינון ההלכות על פי המקורות היותר ברורים, לא לעסוק כל כך בדקדוקים פרטיים, שנשמתם הגדולה תרגיש אז מחוב עצום של צער הקטנת מאותיה. וברור שעם הבקיאות וחזרת דירה בדברי ההלכות הפשוטות, לפעמים גם כן עיון ההלכה, כדי שלא יתשטש את סם סדר מסע ומתן הלכתי על ידי עיון פניני ויושר הספרה שבהשכלות האלוקיות, יעלו במעלה גדולה ביושר העיון של ההלכה. אני חושב שיש פה גם עוד דבר, שהרב אומר, יש משהו, שאם אתה יודע את כל התורה כולה בצורה של פסיקת הלכה למעשה, כלומר, אם אתה יודע את כל המשנה תורה נאמר לרמב״ם, אז גם זה כשלעצמו נותן לך את זה שאתה תזכה יותר לכוון למיטה של תורה. כלומר, יש משהו שידיעת כל התורה בצורה של פסיקה הלכה למעשה היא גם חלק מזה שהשם אימו ושיש את היושר של הספרה, אז יעלו במעלה גדולה ביושר העיון של ההלכה, שיזכו תמיד לכוון הלכה ברורה, ובכל מקום תהיה הלכה כמותם, כי השם אימם. כי השם אימם, זה מה שאמרנו, זה מזכיר את דוד המלך. כן.
ההלכה זה גם דבר אינסופי, כאילו.
מה?
לאדם שבילדות שלו, כמו שהרב אומר פה, צריך ללמוד הלכה, ובהמשך ללמוד דברים בהשכלה אלוקית. ההלכה עצמה היא אינסופית, כאילו, כמעט,
יש שולחן ארוך, וטוב. זה, אז הוא אומר לך שאתה צריך רק לדעת את הדברים הבסיסיים, את הסעיפים הבסיסיים, את הדברים שהם באמת מוגבלים מאוד, וכתובים במפורש, ואת המקרים שלא כתובים במפורש, אתה משאיר אותם, ואתה אומר, אם הקדוש ברוך הוא יוצא שאני אתעסק באופן פרטני, זה, כבר הקדוש ברוך הוא יזמן לי איזה מקרה, בדרך זה אני אתעסק בעוד הרחבה, כן? בעוד הרחבה. טוב, הדברים האלה בוודאי מתאימים כהכנה לפסח, כן? העניין של פסח, יוצאים, כן? אנחנו לקראת פסח. העניין של פסח זה בוודאי חג האמונה. עניינו של פסח זה לברר הרבה הרבה יסודות של אמונה. כן? על פסח אי אפשר להגיד משהו אחר. כן? אז נכון שפסח הוא מלא הלכות ופרטי הלכות, והמצב, המאור והחמץ, כל הדקדוקי דקדוקים, כן? אבל זה באמת, לגבי פסח בהחלט אפשר להגיד את הדבר הזה, שאי אפשר באמת פסח בלי לימוד אמונה, כן? אז זה הבסיס. פסח, עניינו זה
חג. אנחנו רוצים לחגוג פסח, זה אמונה כבר לא, כל האמונה שלנו מתבססת על יציאת מצרים.
כן. זה הבסיס, זה הבסיס של האמונה, ושבועות, וזה בסדר, אפשר אחר כך להתחיל לדבר על פרטי תורה, וזה, אבל פסח זה בוודאי, עוד לא קיבלנו תורה, עוד לא קיבלנו את התורה הלכה למעשה, אלא יותר, אז נכון, שגם הפסח הזה, אנחנו רואים שמיד חיזרו לנו אותו, כן, הוא היה צריך להיות בפועל, גם בפרטי ההלכות, בפרטי פרטי ההלכות, יש משכוח מה שאומר, שדווקא בפסח זה חג של סייגים ופרטים וזה, אבל ודאי המהות העיקרית של פסח זה ברורי האמונה, ולצאת במדרגה בקומה חדשה באמונה. כן, פסח עיקרו זה שהדיבר הראשון של אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים, הוא יהיה יותר נוכח בלב של כל יהודי. כל יהודי יותר, כן, זה כמו שאומרים החסידים, עד שהגיעו אליהם, הגיע הזמן קריאת שמע של שחרית. מה זה קריאת שמע של שחרית? הגיע הרגע הזה שבאמת אתם כבר יכולים, יצאתם ממצרים, אתם יכולים באמת לקבל עליכם עול מלכות שמיים, כן, אתם באמת יותר מלאים מהמבחן הזה של האמונה שיש לנו בכל קריאת שמע של שחרית. נזכה באמת שיהיה לנו בין הזמנים של התעלות